ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חלש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף בפודקאסט, ואני שי בדיחים במקרה אתם עדיין לא מכירים. והאמת היום יש לנו פרק די מיוחד, כי בר נעמי לא איתנו פה, היום אנחנו עם בתל פרידמן, מגשת בידע שווה כסף. אהלן בתל, מה נשמע?
היי, מה קורה?
מעולה, ויש לנו היום אורחת באמת באמת סופר מיוחדת. שתשמעו את הפרק הזה, אני בטוח שאתם תתרשמו. אז נטע צ'רנר, יזמית, משפיענית, מנהלת קהילה, אשת עסקים, בלוגרית. אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה בתארים. אז מה נשמע נטע?
בסדר גמור, מה שלומכם?
מצוין, מצוין. אז האמת, אנחנו בידע שווה כסף מנסים לקדם את העניין של גברים ונשים, לדבר על זה שיש נשים, בוא נגיד, בינינו, הרבה יותר טובות בכסף מגברים, פשוט הם לא תמיד מגיעות לזה, אוקיי? ואת דווקא מראה דוגמה בדיוק הפוכה, יש את עסקים מאוד מאוד מצליחה, ואנחנו רוצים ככה ללמוד מזה, לתת השראה להרבה נשים, אז בוא נתחיל באמת, ככה אנחנו רואים באינסטגרם, יש לך אינסטגרם מאוד מצליח, ורואים חיים מאוד יפים, אוקיי, משודבת גם את הדברים הפחות יפים, גם היותר יפים, כמו בסוף כולנו בני אדם, אבל יש לך את היכולת ככה פתאום להחליט לוקחת חופש מהחיים לאיזושהי תקופה, ולצאת לאיזה חופש, אבל זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, איך זה, בוא נחזור קצת לתקופה של הילדות, איך זה היה ככה קצת אחורה בזמן?
שאל, אני אענה לך על הכל, אבל תהיה ספציפי, מתי, באיזה חודש, באיזה שנה.
אז
מאיפה כל התחיל, זאת אומרת?
כן, את הרבה פעמים מדברת על הילדות שלך, אבל היום זה קצת 180 מעלות, זאת אומרת שזה חיזק אותך, אז מי שלא מכיר, או מי שלא מכירה, ונמצאת אולי בסיטואציה מסוימת, והיא חושבת שנפל עליה העולם, אז אולי דווקא משם אפשר להתפתח ולגדול, אז איך עושים את זה?
אז קודם כל יש לי משפט שאני תמיד אומרת ש in the end, עם אמא שלי ואבא שלי, או בכללי, החיים שלי היו החיים שרציתי, כזה חלמתי בתור ילדה שבא לכם את החיים המושלמים האלה, אז כנראה שלא הייתי איפה שאני נמצאת היום. זאת הברכה שלי, בסופו של דבר, אתה יודע, הקושי הוא בסופו של דבר מה שמחשל אותך, מה שגורם לך להיות עצמאי, מה שגורם לך להצליח, לדחוף, לעשות. אני הגעתי מבית זה לא משפחה קשת יום ברמות, אני גם חושבת שאתה יודע, כל אחד עובר את הקושי שלו, אין יותר קשה או פחות קשה, אבל כן, גדלתי ברעננה, הסביבה שלי הייתה סביבה מאוד מבוססת, כל החברות שלי, אתם יודעים, הורים ביחד, שלושה ילדים, כלב, מעלית בבית, אוטו בגיל 17, ואני התחלתי לעבוד בגיל 14. בגיל 14 כבר היו קוראים לי נטע ארגזים, כי הייתי עובדת בארומה, והייתי עובדת כל יום מ-6 בבוקר, ממש מחתימה כרטיס ב-6 בבוקר, יוצאת ב-4 בצהריים, כאילו, או ב-4 או ב-12 בלילה, כל יום. יש לי ממש תלוש שכר של חודש אוגוסט, שזה חופש הגדול, שממש עבדתי בו מהראשון עד ה-30. עכשיו, בגלל שעבדתי כל היום, אז לא היה לי זמן לבזבז את הכסף. הבגדים שהייתי לובשת את זה, יש חולצה של ארומה. אז כל הכסף הלך לחיסכון, פרט לאיזה זרקת, הכל לחיסכון. אז קראו לי נטע ארגזים. בגלל זה, כי כבר בגיל 16 היה לי חיסכון של איזה 40,000 שקל. אגב, פתחתי אותו רק לפני 3 שנים, כשהחלטתי לקפוץ ראש ו להקים את העסק שלי, אבל כן, אני עובדת מגיל מאוד מאוד צעיר, מתנהלת לבד, למדתי בבינתחומי, טיילתי באמת בחצי עולם, היה לי אוטו, יש לי כזה, כל מה שנראה כזה, הכל על פניו נראה טוב, אבל הכל אני מימנתי לבד, וזהו.
אז מתי באמת החלטת שאת מתחילה את החיים, נקרא לזה של, במרכאות של היום, של קצת האינסטגרם, ולהיות משפיענית, ו זאת אומרת, איך מגיעים לזה?
וואי, זה לא משהו שבחרתי, זאת אומרת, זה לא היה לי איזשהו, אוקיי, אני הולכת להיות משפיענית, גם כשהתחלתי לא היה דבר כזה, מה זה משפיענית? כאילו, אף אחד לא הבין מה זה אומר. לי היה איזשהו רעיון, זה היה, אני אחת הראשונות, אני חושבת שהתחילו באינסטגרם, ממש, אני זוכרת שאני התחלתי, היה כתבה עליי בחדשות, עליי, נטלי דדון ועלי גרינר, העודדות החדשות, או שזה היה במאקו, לא יודעת, היה כתבה, אבל בחדשות, יש אותה באינסטגרם, שהממליצות, כאילו, שהתחילו להיות המלצות באינסטגרם, אבל הרעיון שלי היה עוד שנה לפני זה, הייתי אז בסוכנות של רוברטו, בן שושן, זוכרת שיחסתי על אחר, אמרתי לו, יש לי רעיון, תקשיב, יש מלא 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 אודמים. דמיין שהייתה מישהי שבודקת את כל האודמים, ואומר לך, זה האודם הכי טוב. אגב, המלצה הראשונה שלי הייתה אודם. דמיין, זה, הוא אמר לי, זה רעיון טוב וזה, אבל לא היה לי ממש ממש תמיכה, והתבחבשתי עם הרעיון וזה, אני משערת שהרבה יזמים התחברו לעניין, שברגע שאתה מתבחבש עם משהו הרבה מאוד זמן, יש איזשהו שלב שאתה אומר, די, אני פשוט עושה את זה, או שזה לא יעבוד, או שזה, כאילו, אבל אני לא יכול להשאיר את זה יותר בראש שלי. אז זה לא היה איזשהו רעיון להיות משפיענית או להרוויח מזה כסף. אמרתי, יש פה משהו שיכול לראות טוב, ובוא נראה לאן זה ייקח אותי, אבל זה התחיל בכלל, התעסקתי בנדלן 7 שנים, שיווקתי פרויקטים באזור השרון ובתל אביב, הייתי מתווכת, וסיפור מאוד מאוד ארוך, אבל מישהו עשה לי קטע כספי, זאת אומרת, מישהו מאוד אפילו מוכר במשק, הוא לא גנב ממני 280 אלף שקל, אבל בוא נגיד שהוא לא שילם לי 280 אלף שקל שבניתי עליהם, שאני מודה לו על זה מאוד, כי בזכותו אני יצאתי מתחום הנדלן, זה היה גושפנקה שאמרתי, אוקיי, that's not for me anymore, כאילו אני בסופו של דבר באה לעבוד בכיף, כל המרפקים האלה, אני הייתי מאוד טובה בזה, אבל הרגשתי שזה כל הזמן מרפקים, וכל הזמן התנקחויות, וכל הזמן חוזים, ואני באה לעשות כיף בעולם הזה, אני לא מאמינה בלעבוד קשה, אני מאמינה לעבוד יעיל, אני מאמינה לעבוד בכיף, אני לא מבינה אנשים שאומרים צריך לעבוד קשה כדי להצליח, לא מאמינה בזה חל. ואז איכשהו הדברים התגלגלו, ייחסתי על ריאליטי, שגם זה מבחינתי היה out of the blue, כי מעולם לא היה לי חלום להיות מפורסמת, או להיות בטלוויזיה, בטח לא להיכנס לריאליטי, הייתי מאלה שדואגות להגיד, אני לא, אני קנית לפרטיות שלי, אתם מכירים את אלה? שכאילו ממש דואגים להגיד את זה בכל סיטואציה, כאילו אומרים באינסטגרם, אני לא באינסטגרם. כאילו ממש תדעו שאני לא כזאת. אבל הדברים לפעמים מתחברים, וזה היה במקום הנכון, בזמן הנכון, בדיוק הוא עשה את הקטע עם הכסף, והכל כזה התחבר, אמרתי, מה נעשה? הסתכלתי זה, אמרתי, יאללה, אני אכנס לאמא שלי, השפיע עליי, אבל חסתי, הראיתי באיזשהו רעיון של, אוקיי, חיים פעם אחת, מה שיהיה. הריאליטי פתח אותי המצלמות, כי לפני זה לא הייתי מצטלמת. הייתי מעלה פוסט פעם ב4 חודשים כשהייתי נפרדת מהבן זוג כדי שידעו שאני קיימת, אבל חוץ מזה לא הייתי מעלה תמונות. יום הולדת כזה, אולי פורים, כי יש תחפושת שהשקעתי בה. ואז, בזכות הריאליטי בעצם, נחשפתי המצלמות. כשיצאתי מהריאליטי, עוד חזרתי לנדלן, כי הייתי חייבת כסף. שם יש הרבה כסף, אני יודעת לעבוד. זה, אבל הלכתי איזשהו משרד שהוא קצת יותר נעים, נקרא לזה, כי הוא פחות תיווך וכזה קושי. ואז אחרי בערך 1.5 שנים אחרי הריאליטי, הבנתי, היה לי כמות של אנשים, זאת אומרת, באינסטגרם, בעקבות הריאליטי, אבל כלום, פחות מ-20. זה היה ריאליטי שהוא לא הצליח, שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה קבוצה, ואני צריכה לתחזק את זה. אז מהריאליטי עד שהתחלתי את האינסטגרם, עבר בערך 1.5 שנים, פשוט החזקתי את זה, כזה, אתה יודע, בפה קצת מה אני לובשת, פה תיוגים קטנים. פה שולחים לי ונגוך, פתאום אני ונגוך, עכשיו אני בכלל לא שותה, כאילו לא שותה ונגוך, אבל לא נורא. אני תחזקתי את זה, עוד לא הבנו מה זה, זה עוד היה בתקופה שכל הזמן אנשים היו מקבלים רק מתנות, עוד לא הרוויחו מזה כסף בכלל. ואז, אחרי 1.5 שנים, התחלתי את הקואוצ'ינג, למדתי אימון, רציתי להיות קואוצ'רית, ולמזלי הרב בלימודים, ממש סיפרת לכם את כל הסיפור פה בדקה,
ממש.
לא שמרתי כלום לפודקאסטים אחרים, זהו, יודעים את סיפור חיי. אבל כשהייתי בריאליטי, אז הייתי בת, סליחה, לא בריאליטי, בקואוצ'ינג, הייתי בת 28, כמעט 29. והיה הייתי בחור בגיל 22, קוראים לו עידו, והוא, יש לו את העמוד עמוד אינסטגרם, מוטיבציה ישראל. עכשיו, היה לנו חיבור מאוד מאוד טוב, ותבין את הפער של הגילאים, כן? בין 22 ובין 29. זה פער משמעותי, לא כמו היום, היום כבר יותר בוגרים, אבל לפני 4 שנים זה היה משמעותי. והוא פשוט ישב עליי ואמר לי, את חייבת לדבר. את חייבת לדבר, את חייבת לדבר, את חייבת לדבר. את חייבת לפתוח אינסטגרם ולהתחיל לדבר. אמרתי, עדיין, זה לא בשבילי, אני כדי נהיית לפרטיות שלי, וזה ממש דחף אותי. ואז אמרתי, יאללה, ככה אני אביא אנשים לקליניקה. ברעיון של מה שאמרתי, זה היה ב-back of my mind, שנה לפני, והוא אמר, התחיל לדבר. אז התחלתי לדבר, וזה תפס. התחילו להגיע מלא אנשים בעקבות ההתפתחות האישית. ואז כשהתחילו להגיע מלא אנשים, אמרתי, אופ, יותר מדי עמוק בשבילי, אני בעיה מאוד עמוק, אבל אני לא אוהבת עומק, כי הוא כבד עליי. אז אמרתי, יאללה, בוא נלך לרעיון המקורי, כבר יש לי, כבר צברתי קהל. וזהו, ומשם זה התפתח, ואז חליתי בקורונה, ופרסמו את זה, אני הראשונה שאמרה שאני חולה בקורונה, אני חליתי בתקופה שעוד כולם כזה, מה, איך אתה חולה, אתה חסר אחריות, למה התקרבת אליי?
שהיו מספרים לחולים.
שהיו מספרים לחולים, מה זה מספרים? זה היה בושה. מי שהיה חולה זה צליבות, ועוד בחדשות היו אומרים כאילו שכל המשפחה כועסת ו... אוי ובואי, אני העליתי סטורי כזה, אני הייתה, אני חולה בקורונה, הייתי הראשונה שפרסמה, באותו יום עלו לי 12,000 עוקבים, ואיזה מזל שחייתי בקורונה.
זאת אומרת, משתלה, אני פרסם אחר גם, זה לא עובד ככה.
לא, צריך להיות ראשון, צריך שיהיה לך מספיק מזל להיות ראשון. וזהו, ומשם הדברים התגלגלו, דבר עובד דבר, אבל לא היה לי איזשהו אוקיי, אסטרטגיה מההתחלה, היה לי אסטרטגיה ברמת התוכן, אבל אז אי אפשר היה לדמיין דבר כזה. זה לא משהו שחשבת עליו, זאת אומרת, תמיד ידעתי, אם תשאר אותי עכשיו אחורה ונדבר רגע על רוח וזה וזימונים, אז תמיד ידעתי שאני אצליח, תמיד ידעתי שאני עצמאית, תמיד ידעתי שאני אפתח עסק, לא ידעתי בדיוק מה. לא ידעתי איך זה יהיה. גם היה בין לבין, לא סיפרתי, היה לי עוד איזה עסק שהתחלתי איתו לפני האינסטגרם, פתחתי חנות תחפושות, אבל זה פחות או יותר השתלשלו את הדברים. זאת אומרת, ידעתי שזה יקרה, אבל לא ידעתי איך, ודבר הוביל לדבר.
אני חייבת להגיד שמה שאני אוהבת בך זה שהרבה פעמים כאילו את מרשה לעצמך לשנות את הדעה שלך, את שמה הרבה פעמים סימני שאלה בדברים וכאילו משהו לא הולך אז את מנסה משהו אחר, כמו שאמרת בקטנה כזה, החנות תחפושות שזה היה איזשהו עסק ראשון שלך וישר המשכת הלאה כשזה לא הצליח. אז מה שאני רוצה זה מאיפה האומץ הזה, כי הרבה פעמים אנשים הם שכירים או שיש להם איזשהו חלום או משהו שהם רוצים לעשות, מאיפה אתם לוקחים את האומץ הזה של לעשות את הדבר הזה, וכאילו אם זה נכשל, אז כאילו, אוקיי, להגיד נכשלתי ולעבור הלאה. איך עושים את זה?
אני חושבת שאת לקחתי את הקלף הכי מעניין בתוכן שיכול להיות לי בערך, וזה בדיוק זה, זה לשנות את דעתך. אני, האג'נדה שלי בחיים זה ששום דבר לא מגדיר אותי. גם אחת השאלות הנפוצות ביותר באינסטגרם זה, אז מה כן מגדיר? אז מה כן מגדיר? אז אני תמיד אומרת, תראה, לכל דבר יש אופציות, אבל זה לא בהכרח. זאת אומרת, אם לצורך העניין, אני עכשיו מאחרת, בסדר, אז כלומר, יש לי קטע באינסטגרם כזה, זה מזלזל, הוא לא רציני. יכול להיות שהוא לא רציני, יכול להיות, אבל זה לא בהכרח. אנשים מאוד מאוד מקטלגים, אני חושבת שבסוף אני חיה את החיים של עצמי, ואני הולכת לישון בלילה עם עצמי, ואני יודעת אם טוב לי או לא טוב לי. ואם היום אני רוצה להיות בלוגרית, ומחר, אם מאס לי, ואני רוצה לבשל, אז אני אשאר בלוגרית, כי כבר אמרתי שאני בלוגרית, אז עכשיו כל החיים אני אהיה בלוגרית. למי? למה? בשביל מי? אני רוצה להיות שף, למה שאני לא אשנה כיוון? אני יכולה לשנות כיוון, זה לא שם משהו כאילו שאסור לי לשנות את דעתי. מותר לשנות את דעתי, ואני חושבת שאנחנו חיים בעולם היום של המון המון אפשרויות. ולא רק בהמון אפשרויות, אנחנו חיים בעולם מאוד משתנה. עכשיו, לא ייתכן שהעולם משתנה, ואת, אין לך את האופציה להשתנות. את חייבת להשתנות כדי להישאר רלוונטית, את חייבת להשתנות כדי להצליח, את חייבת להשתנות בשביל כל, בשביל עצמך, כי העולם שלנו משתנה. וברגע שאת מגבילה את עצמך ואת מגדירה את עצמך, אני שף, אני אמא, אני לא מאחרת, אני לא בבלוגרית, אני היום לא אומרת שום דבר כזה. כאילו, הסיפור שאמרתי בהתחלה, אני לא מעלת, היום, אני גם אם אני אומרת לו שאני אומרת, שימו כוכבית, בלי נדר, כי אני לא יודעת מה יהיה, ואין לי מושג, ואני חושבת שאחד הדברים היום הכי חשובים, זה גם ספר שאני ממליצה עליו, אני לא יודעת אם קראתם אותו לאחרונה, אבל מי הזיז את הגבינה שלי, זה ספר שהרבה מאוד אנשים קראו, וכל מי ששומע אותנו הצופים, אני ממליצה לכם בחום, בכל רמה חברה, אני לא בן אדם שקורא ספרים, אני כן קורא ספרים, כן ברירה, אבל אני לא עכשיו פריקית של וואו, איזה כיף, אני נהנית ברמות, לא, זה לא הפרסונה. אז לכל המאזינים שאין להם כוח לקרוא ספר, צמחו עליי, זה ספר שאתם קוראים תוך שעתיים. ואם קראתם אותו בעבר, לא רלוונטי, קראו אותו שוב, כי הוא רלוונטי לחיים שלנו היום. מי זיז את הגבינה שלי, זה גם אם אתם מבינים את הרעיון, זאת אומרת, הוא לא מחדש, אבל הוא מטמיע את הרעיון של כמה חשוב לשנות את דעתנו. לשנות וכמה שיותר מהר, ואומר לך משהו, ויאללה, לקפוץ על הרעיון, כמו שעכשיו בינה מלאכותית. כאילו, אנשים שעננים, כן, לא, אני לא מתחבר, אני לא מבין, אין לא מבין בזה. אתה חייב להבין בזה, כי אתה תהיה שם. זה כמו האינסטגרם, אתה יודע, לפני 3 שנים, לא, אני לא ספקים, כאילו, לא, אני לא צריך פרסום. אתה צריך פרסום, כי אם כולם יפרסמו ואתה לא תפרסם, אתה תשכח, אתה לא בתודעה של אנשים. אז אני חושבת שהעניין הלא להגדיר את עצמי, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, ולא עניתי לך על כל השאלה, נכון? אני כאילו סתיתי לכיוונים אחרים. כיוונים של עצמי,
כאילו, לא מוגדרים. בתור מישהי מהצעת ש... אתה, יש לי הרבה חלומות בראש, ובסוף כאילו אני בחיים שלי באיזשהו מסלול, וכאילו אני אומרת, מאיפה האומץ לשנות כל כך הרבה פעמים ולקחת את היוזמה, לעשות עסק, לקדם
אוקיי,
דברים.
אוקיי, מעולה. אז חזרת אותי לשאלה, אז זה בדיוק זה. מה שאמרת על לא מגדיר אותי, זה האומץ. האומץ הוא זה שאני מבחינתי, אם עכשיו זה יצליח או לא יצליח, זה לא מגדיר אותי. זאת אומרת, אם אני עכשיו אומרת, תקשיבו, אני כל הזמן אומרת באינסטגרם שלי, אני משפיעה, אני אשנה את העולם, אני אהיה בגלל ארצות הברית, חול, אני טסה לניו יורק להטמיע שורשים. עכשיו, צורך העניין, בסדר? מחר, מחרתיים. אני אתחתן ואני אחליט שבא לי להקים בית בקיבוץ, אוקיי? ואת תשבי עם חברות שלך, תגיד, תראו נטע, דיברה, בסוף פתחה בית בקיבוץ. מה אכפת לי? כאילו, מה זה אומר עליי? זה לא אומר עליי כלום. וברגע שאת מבינה שזה לא אומר עליך כלום, את מרשה עצמך לחלום בגדול, כי אם זה יקרה או לא יקרה, זה שלי. עכשיו, הדבר היותר עמוק להבין, זה שברגע שאת... את חייבת תמיד לעשות משהו. זאת אומרת, כשאת באיזשהו קונפליקט, פשוט תעשי, דבר מוביל דבר. את אף פעם לא יודעת. כשאני עכשיו בדרך לצורך, אני רוצה עכשיו לכבוש את העולם, בסדר, להיות שדרנית חדשות ב-NBC, בסדר? עכשיו אני מתחילה ללכת לדרך. אז אני נוסעת לניו יורק, ועושה קונקשנים וזה וזה, ואני הולכת עכשיו, תדמי את זה לאיזושהי דרך, שבדרך שאת הולכת ללא נודע, לצורך העניין עכשיו, סליחה, אני אתן את זה ככה, את טסה עכשיו לברזיל, למורו דה סאן פאולו. אוקיי? עכשיו, אם את טסה למורו דה סאן פאולו, נכון? ומעולם לא היית בברזיל, ברגע שאת נוחלת עם המטוס, את מתחילה לנסוע, את מזכירה הרכב, את מתחילה לנסוע, נכון?
נכון.
ברגע שאת מתחילה לנסוע, את מגיעה לכיכר. בכיכר פתאום אומרים לך, ישר מורו דה סאן פאולו, היעד שרצית להגיע אליו, מצד ימין יש לך נישואים עם הגבר הכי נסיך בעולם, שלושה ילדים, בית בקיבוץ. בצד שמאל יש לך מלא יעלומים, לא צריכה לעבוד בחיים. אופה, את אומרת, רגע, נפתחו בפני פה אופציות שלא היו.
זה נפגר בלי להחליט.
לא, אבל נפתחו אופציות שלא היו. עכשיו, מה הנקודה? יכול להיות שתגידי, אני עדיין, חדורת מטרה, אני רוצה מרוד לסן פאולו, אחלה, ממשיכה ללכת. מגיעה לעוד כיכר. בכיכר אומרים לך, אוקיי, צעד ימין, יש לך שני ילדים, בנות עם עיניים, זה האופציה. בצד שמאל, עולם של אין לי מושג, משהו אחר. ואז פתאום, הרעיון הוא שברגע שאת, רק ברגע שאת יוצאת למורו דה סן פאולו, נפתחות בפנייך אפשרויות שלא היו. עכשיו, כל עוד את עומדת במקום, את לא יודעת עליהם בכלל. אז איך את יכולה לדעת שאת רוצה אותם? רק כשאת הולכת את הדרך, את יודעת אותם, אבל צריכה ללכת לאיזשהו כיוון. עכשיו, בסוף, ברמת האומץ, אני חושבת שזה הרבה התפתחות אישית, זה הרבה עבודה עצמית, וזה איזושהי הבנה שפשוט תקפוץ למים. זאת אומרת, אני עכשיו, בדיוק היום יצא לי הפודקאסט הראשון, ואני ביקורתית מאוד, ואני פרפקציוניסטית ברמות. אבל היום אני יודעת שבסוף, כשאת מתחילה לשחות, אם את רוצה להיות שחיינית אולימפית, את לא תשחי בפעם הראשונה כמו הפעם ה-20, נכון?
נכון.
ומה זה אומר עליי אם הפודקאסט לא יהיה מספיק טוב?
פעם באה הוא יהיה יותר טוב.
נגיד, וזה אומר עליי שאני לא עושה את הפודקאסט טוב. אם אני אעשה את זה עוד פעם, אני אשתפר. אם אני אעשה את זה עוד פעם, אני אשתפר. ובוא נגיד שאת שמעת את הראשון, אמרת טוב, הפודקאסט שלה על הפנים. והשני על הפנים, והשלישי על הפנים, והרביעי על הפנים, ובאיזשהו שלב אני אהיה ממש טובה. ואז, את יודעת, השמועה תפיץ את עצמה, יהיה איזשהו פודקאסט טוב, ותחזרי לראות את הפודקאסטים שלי. אז תצטרפי עוד שנה, מה זה משנה, אבל בדרך אני עוברת איזשהו תהליך, וזה לא אומר עליי כלום. מבינה? כן, עניתי הפעם.
יש דוגמה טובה של נאס דיילי, שהתחיל באמת לעשות סרטון ביום, שם לעשות דדליין, כל יום 24 שעות, הוא חייב להוציא סרטון של דקה. אני כמה יודעת שלהוציא סרטון של דקה, זה לא לוקח דקה.
לא.
אבל בהתחלה עשה סרטונים פחות טובים, והם סרטונים שלו מטורפים עם מלא מלא דברים.
תחשבו את זה מטורף, בכללי כל העניין.
עשרות מיליוני עוקבים. גם באמת השפיע על הרבה אנשים מכל העולם, מכל השפות. זאת אומרת, זה...
זה בדיוק זה.
זה להתחיל, לקפוץ למעלה, כמו שאת אומרת, ולהשתבר תוך כדי תנועה.
נכון, ואת מתחילה לשחות, ופתאום את לא רוצה את שחקנית אולימפית, יאללה, אז תשאי מהמים, תקפצי עם בנג'י, לא יודעת, תעשי משהו אחר. אבל בסוף, החיים הם שלך, מבינה? כאילו, למי שאין אומץ, בסוף, אם תורידי את כל הכל הכל הרבדים, זה תמיד יהיה תלוי באיך, מה זה אומר עליי. איך זה יראה מהצד, למה? ברגע שאת מנתקת את הדבר הזה, שאני לא אבוא ואגיד לא אכפת לי מה חושבים עליי. כי לכל אחד חושבים, מה חושבים עליו זה עבודה. אם את לא אכפת לך בכלל ממה חושבים עלייך, ובשום צורה אף אחד, יש פה איזושהי גם בעיה, איזשהו ניתוק, כן? כי בסוף אנחנו אנושיים. אבל בסוף, אני מזכירה לעצמי, אני ממש עובדת על עצמי, אוקיי, אז את חושבת שאני, נו, בסדר. כאילו, אני, תראי, להפך, זה אפילו גם עוזר. כשאני, זה לא טובה. עכשיו, בכלל, את חייבת להוכיח, אבל בסוף את הולכת לישון עם עצמך. בלילה רק את יודעת איך את מרגישה, ולהיות במקום מסוים כדי שזה ייראה טוב, או כדי לא להיקשל, או כדי שלא יגידו משהו. אז אתה יודע, זה החיים שלך, חבל. חיים פעם אחת. למה לא לחיות בסרט? זה המשפט שלי.
יש משפט של גרנד קרדון, אפרופו, שאומר, אם חצי מארצות הברית שונאים אותי, זאת אומרת שחצי אוהבים אותי, אבל כולם מכירים אותי. אז זה בדיוק העניין. אי אפשר ש... כולם יאהבו אותנו באותה מידה, בסוף אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, זה הכי חשוב.
ואני, אתה יודע מה, אני אסיף על זה ויגיד שאין דבר כזה מישהו שלא אוהב אותך, יש מישהו שלא מבין אותך. אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא קיים. כי תחשוב, גם האנשים הכי בלתי נסבלים בעולם, אני בטוחה שיש לכם חברים או משפחה או מישהו, זה יכול להיות אפילו אימא, כן? זה יכול להיות מישהו מאוד קרוב, שהוא בלתי נסבל. נכון, אבל אתם כן סובלים אותו. למה? כי אתם מבינים אותו, אתם יודעים מאיפה הוא בא, מה הוא עשה, מה הוא עבר, למה הוא התנהג ככה? למה כשמישהו רוצח ההורים עדיין בעדו? כי הם מבינים מאיפה הוא בא, הם מנסים להבין אותו, הם מבינים אותו. הספר הכי טוב בספרייה, רוב האנשים לא קראו אותו. זה פשוט רמת הבנה. ויש אנשים שיכולים להבין אתכם ומסוגלים להבין אתכם, בדרך כלל אנשים קרובים לכם. ורוב אנשים לא מבינים, לא רוצים להבין, וזה בסדר. אבל אין דבר כזה בעם שלא אוהב אותך. פשוט לא מבין. כי אם הוא היה מספיק קרוב אליך, והיה יודע מאיפה אתה בא, ומאיפה זה, ומה עשו לך בילדות, ולמה התנהגת כך, ולמה זה, בני אדם מבינים בסוף, אבל אנחנו לא יכולים להסביר את עצמנו.
נקודה מאוד מעניינת להסתכל על הדברים.
כן.
טוב, אז אני אחזיר אותנו קצת לחלק של כסף, כי אנחנו פה בידע שווה כסף.
להתפתחות אישית.
כדאי. אז בעצם דיברת קצת על הילדות שלך, שבאת מבית שיודעת, אפשר להגיד ממוצע, פחות, יותר, כל אחד והעניין שלו. איפה באמת הכסף תפס אצלך מקום כשהחלטת את ההחלטות האלה? כמה הוא היה משמעותי? כי בסוף, כדי להחליט שאני עוזבת דירת שותפים והולכת לגור לבד וצריך כסף, אז
נכון.
איפה זה נכנס?
אז קודם כל, המקום שאני באתי ממנו, אני כן חשוב להגיד שכן הייתה לי חרדה כלכלית, רק מי שיש לו אישוז עם כסף יכול להבין זה, אני חושבת שחצי מהמדינה חיים במצב כזה, שבסוף הולכים לישון, ויש איזושהי חרדה כלכלית, חרדה קיומית, שאולי שמה מחר לא יהיה לי, ואם זה ייגמר, ומה יקרה, ומחודש לחודש, זה לא פשוט, בטח לעצמאים, כי אף אחד לא מבטיח שמה שהיה היום יהיה מחר, בשונה מסחירים. אז תמיד הייתה לי איזושהי חרדה כלכלית. אני חושבת שמה שעשה לי את השיפט, זה איזושהי נקודה שהייתי מספיק בטוחה בעצמי, ששוב זה, אנחנו שוב חוזרים לעבודה עצמית. ואז היה לי את החשיבה, כשהיה לי את הרעיון של מתחילת האינסטגרם, זה היה מין, קודם כל פתחתי את החנות החפושות, אוקיי? ששם לא לקחתי הרבה, יותר מדי סיכון, אבל יש משהו בהבנה שבסוף, ביטחון עצמי, מה זה אומר ביטחון עצמי? זה אני בוטחת בעצמי שאני אתמודד עם כל דבר שיגיע, נכון? באיזשהו שלב פשוט אמרתי לעצמי, אוקיי, נגיד ואני עושה את זה, וזה לא עובד. מה קורה? אני מכירה את עצמי. אני הייתי עובדת בעשר עבודות, הייתי מנקה בניינים וחדרי מדרגות, הייתי הולכת לעבוד בוולט, וגם הייתי עושה מזה תוכן. כאילו, אני לא פחדתי. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, מה ה-worst case שיקרה? הרי בן אדם שסומך על עצמו, את יודעת, היום, כשאני מקבלת מיליונים, מיליונים של הצעות שיתפי פעולה, בעיקר מאנשים פרטיים, כאילו המון המון, מעבר לחברות הגדולות, אתם יודעים, שעובדים באינסטגרם, מה שכמוני כמוכם כזה, יועצים וזה, ומטפלים, וכל אחד רוצה. ואחד הדברים שאני בודקת בדבר הראשון, זה אם הוא מוכן לשים על עצמו כסף. כי מבחינתי זה מעבר לתשלום אליי. זה, אני, אם אני צריכה לבחור בן אדם אחד שאני רוצה לפרסם אותו, אני רוצה לפרסם את מי שהכי שם, הכי צריך את העזרה, הכי מאמין בעצמו, הכי כאילו עושה הכל, ילך לקורסים, יעשה השתלמויות, ואיך אני בסופו של יום אני יודעת לבחור בין כולם? מי ששם על עצמו כסף. אני שמתי עצמי כסף, אמנם בדרך אחרת, לא הכסף שהעסק שלי לא דרש תשלום מיידי, אבל כן, למאזינים שלא מכירים, הסיפור שלי היה זה שאני החלטתי להיות בלוגרית, וכשהחלטתי להיות בלוגרית, לקחתי דירת שלושה חדרים בקומה 22 במגדל, כשאין לי הכנסה ואין לי הכנסה קרובה, ושלא נדע שארבעה חודשים אחרי זה התחילה הקורונה. 8 חודשים אחרי זה נכנסתי למינוס, כי נגמר לי הכסף לגמרי. הייתי פעם ראשונה בחיים שלי במינוס. אבל כשאני לקחתי את הדירה, אמרתי לעצמי, אני לוקחת דירה שאין לי כסף, אין לי כסף לחצי ממנה, אני גרתי באותו בניין בקומה רביעית, אוקיי? ולא היה לי כסף לממד. ואז עברתי לקומה 22 עם עוד חניה, עם עוד מחסן, תבינו שזה לא כפול בכסף, זה כפול 2.5, אבל החשיבה שלי הייתה שב-worst case אני מכניסה שותפה, אוקיי? או יוצאת מהדירה, בסדר? ואני אלך לעבוד ב-200 עבודות אם צריך, הכל יהיה בסדר. כאילו, אני אסתדר. ברגע ששמים אותך עם הגב על הקיר, אתה דוחף יותר חזק. אז אני חושבת ששם זה קבור. כאילו, ההבנה שבסוף הביטחון העצמי, שעם זה אני אסתדר.
אני מאוד מאוד מסכים לזה. אני יכול להגיד שגם אני, שעברתי ככה מהשכיר לעצמאי, זה שפחד מאוד גדול, הייתי בהייטק, משכורת מאוד גבוהה ולוותר על זה, וזה היה כאילו החלום שלי, המשרה הזאת, ופתאום אני צריך לעזוב אותה ביום אחד. אז אני בעצמי לקחתי המון המון יועצים, תרן פיננסי ויועצת עסקית, ואפילו קרת משפחה, אפילו כאלה שבמרכאות אני לא צריך, כי זה המומחיות שלי, כן. אוקיי? אבל שמישהו יסתכל עליהם מבחוץ ויראה את הדברים, וגם מישהו שגם יגשר ביני לבין אשתי, כי אני מאוד, ואתה כבר רוצה לקחת הלוואות, והיא, בוא נסגור הלוואות, אוקיי? כן. אז הדבר הזה שאמרתי עצמי, אני עושה את הכי טוב שאני יכול, אוקיי? ומכך הכי גרוע, אני אחזור את שכיר. אז אני ארוויח פחות 2,000 שקל, פחות 10,000 שקל. יהיה לי אוכל במקרר, הכל יהיה בסדר, אני אסתדר, אוקיי? זה בדיוק הרעיון.
לגמרי.
ובסוף, מה שקרה, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת,
חשב,
יש ירידה לצורך עלייה, ועלייה מטורפת. אז אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים לתת לנו צ'אנס, זה לוקח זמן, צריך להתמיד, זה מאוד מאוד חשוב כמו בכל דבר בחיים, כמו בכושר, כמו בתזונה, כמו באלף ואחד תחומים. אם אנחנו נתמיד, בסוף אנחנו נצליח, זה ככה הרעיון.
נכון.
אז אפרופו,
ומקסימום אנחנו נתמיד ונמצא, כי נגיע לכיכר ונלך כיוון אחר, בסדר, נכון?
או שנעשה פרסה.
או שנעשה פרסה, הכל בסדר.
אז אפרופו התמדה, אז אנחנו רואים שאת מאוד מתמידה בשיווק, את מאוד טובה בזה. אז עכשיו לקחת את זה קצת לכיוונים אחרים, זאת אומרת, לקחת את זה כסוג של מקצוע, ללמד ולהעביר את היכולות האלה לאנשים אחרים?
לא. הייתי, לפני שנה הייתי עושה ייעוצים אישיים כזה, היו כאלה שפנו אליי והגיעו לייעוץ אישי כזה של שעה, אבל אני כבר לא עושה את זה, לא. אבל כן, ברגע שאני צריכה לבחור קמפיינים או אנשים שאני רוצה כן לקדם, כי יש לי, אתה יודע, יש לי את היועץ עסקי שלי, יש לי קואוצ'רית, יש לי נומרולוגית, יש לי כל מיני אנשים, אני באמת, הבן אדם הכי מושקע בעולם בערך, מטופלת באמת בכל רמה חבריי. אז בסוף אני כן זה הדרך של לבדוק. אם בן אדם שלא מוכן להשקיע בעצמו, אז אתה יודע. אז אני לא רוצה להשקיע בו, לא רוצה לבזבז את הזמן, כי משהו שם לא שלם. אבל זה זאת אומרת, מבחינת השיווק, אני לא מרצה ולא מעבירה. אני כן עושה הרצאות בעצם, כן, לפעמים עכשיו יש לי הרצאה באמטוקס על מיתוג אישי וכאלה, אבל זה לא המיין שלי. זאת אומרת, אם עכשיו תרצה אותי החברה שלך ותשלם מספיק, אז אני אבוא לשעה.
בדיוק דיברנו על זה פה בסמולטוק לפני, לכל אחד יש מחיר.
כן? אז לא, לא נכון. אני יכולה להגיד לך שבכל סכום שבעולם אני לא אפרסם, אם אני מפחדת להגיד את זה, אני צריכה להציג כוכבי.
חשבת דעתך.
מקסימום, אני אשנה את דעתי, חברים, סתם, לא, אבל בוא נגיד שהיו, אני לא רוצה להגיד מותגים, היו לא קמפיין, לא שתיים ולא עשר, שאמרתי להם, גם אם תציעו לי $1,000,000, אני לא עושה את זה.
אה, בקשר הזה אני מסכים, זה גם הגישה שלנו ב...
כאילו, מיליון, מיליארד, לא עושה.
אנחנו אומרים יותר לא מאשר כן, עם כל מיני הצעות, כי פשוט זה לא מתאים לקהילה, זה הרוס את הקהילה. כן. או שזה לא הולך עם הערכים
נכון,
של הקהילה, לא מתאים לקהל.
נכון, כי זה כסף היום, אבל מה יהיה בלונג רן?
בדיוק, זה אמרת מעולה. אז רגע, בוא נדבר רגע על זה, אמרנו שאת לא עושה, אבל בוא בכל זאת ניתן קצת ככה טיפים למאזינים ולמאזינות.
יאללה,
כמה שיותר. אז עכשיו יש פה אנשים ככה פרילנסרים, מתחילת דרכם, מחפשים ככה מה לעשות, איך הם יכולים ככה לקדם את עצמם, לשווק את עצמם?
הם מחפשים מה לעשות או שכבר יש להם מה לעשות והם רוצים איך לשווק את עצמם?
לא, יש להם נגיד מקצוע, התחילו, יש להם, רוב האנשים זה ככה, זאת אומרת, בדרך כלל הם באים עם במרכאות מקצוע, אבל הם רוצים להפיץ את הדבר הזה לעולם, והעולם לא מכיר אותם. איך אני גורם לאנשים להכיר אותי?
אוקיי, אז אתה מדבר ברמת השיווק באינסטגרם.
נכון.
קודם כל, דחוף להיכנס כולם לאינסטגרם, כן? להזיז, ואם לא, אם אתם לא מוכנים להיכנס, אז לקרוא את הספר מי הזיז את הגבינה שלי, בסדר? ואם אתם עדיין לא מוכנים, אז תעקבו אחרי, גם אל תאהבו אותי, קחו מה שטוב לכם, אתם בסדר, אתם יכולים לא להבין אותי, אבל תהיו כולם באינסטגרם, באמת חבל לכל בן אדם שמתעכב עם זה, כי זה, היום זה כבר לא קל כמו פעם, וככל שזה גודל, אז ככה עוד יותר אתם נשארים מאחור, אז באמת דבר ראשון זה באמת להיכנס לאינסטגרם, ואני אגיד משהו שאנשים לא כזה אוהבים, אני משערת שפה בגלל שזה קהילה של כסף, אז זה יהיה יותר קל להכיל את זה, אבל תעבדו חינם. לעבוד חינם זה בסופו של דבר מפתח, אנחנו חיים בעולם תחרותי, אם אתה מספיק טוב, ואם יש לך מה להציע, אתה תקבל כסף. היה לי פעם שיחה עם חבר, הוא רצה להיות קואוצ'ר, הוא רצה למנות את הקליניקה שלו, אז אמר לי, בואי תפני לקהילה, ובואי נעשה זה, אני אתן להם מחיר. אמרתי לו, אני קודם כל לא מכירה אותך, כאילו בתור קואוצ'ר, מכירה אותך בתור חבר, אבל אני לא יכולה להמליץ עליך, זאת אומרת. אתה יודע אם יש לי רעיון אחר, וזה היה ממש כדי להראות לקהילה, כאילו, אתה יודע, את השיווק, אחרי זה סיפרתם את הסיפור מאחורי הקלעים. אני תקשיב מה אנחנו עושים. אנחנו עושים משהו אחר. אתה נותן לקהילה שלי, יש לי קהילה סגורה, יש לי את העמוד האינסטגרם הרגיל, ויש לי את העמוד אינסטגרם הסגור. אתה נותן לקהילה שלי שני טיפולים בחינם, אוקיי, סליחה, לפני זה. הוא אמר לי שהוא לוקח 500 שקלים טיפול. שהוא שווה 500 שקלים. אז אמרתי לו, באמת, לא בקטרה, אני מאוד אוהבת אותך, אבל אתה שווה כרגע אפס. לא כי אתה אפס, פשוט כי כל עוד לא משלמים לך 500, אז אתה לא שווה 500. בדיוק כמו שבודקים חברה, מה השווי שלה, מה שמוכנים לשלם עליה, זה פחות או יותר השווי, בסדר? מס או מנוס. אבל אתה לא יכול להיות שווה 500.
אתה מצגת עכשיו.
כן, אתה לא יכול להיות 500, כל עוד לא משלמים לך 500, אתה שווה כרגע אפס, כל עוד תגיע לפול קפסיטי ב-500 לשעה. זאת אומרת לו, אז אתה שווה אפס, לא בקטרה. ואז אמרתי לו, מה שאנחנו נעשה, זה אתה תיתן לי שתי טיפולים חינם לבנות, כי הרי מה החסם, ואני נותנת פה טיפ מטורף באמת לכל היועצים, קואוצ'רים וכאלה.
אז כדאי לכולם להקשיב.
באמת, קחו, תעבירו הלאה, יכול לעזור להמון מכם. החסם בסופו של דבר של רוב האנשים ללכת לטיפול לצורך העניין, אנחנו מדברים על קואוצ'ינג, זה הכסף. זאת אומרת, אם היית יודע שאתה הולך עכשיו לקואוצ'ר ושנה לך את החיים ועשה לך טוב, הרי אם יהיה לך יותר טוב, מה יקרה באופן אוטומטי? אתה תביא לך דברים יותר טובים. אתה תביא לך דברים יותר טובים ויהיה לך טוב, מה יקרה באופן אוטומטי? אתה תרוויח יותר כסף. אז הכסף בסוף זה לא הבעיה, אבל הכסף בהתחלה, כל אתה לא יודע מה אתה מקבל, הוא מפחיד. אתה לא רוצה לשים גם לא 300 שקלים, בסוף אתה לא תתחבר למאמן, וגם הפגישה הראשונה היא כזה, אתה יודע, רק היכרות, זה חסם. שאתה צריך לעבור על החסם הזה, אז בוא נהיה יצירתיים, איך אנחנו יכולים לעבור על החסם הזה? כל עוד אין לך מספיק מטופלים ואתה לא שווה 500, אז בוא ניתן פעמיים חינם, בסדר? ועכשיו כל האלה קופצים, לא, זה מוריד לי את המותג. חיים, אתה לא מותג. כל עוד לא מכירים אותך, כל עוד אתה לא מלא ב-500, אז אתה עדיין לא מותג, וזה בסדר. יש שלבים עד שאתה מגיע מותג, ועכשיו כרגע יש תחרות מאוד מאוד גדולה. אתה אחד מתוך מיליארד, בוא תבדל את עצמך. אם אתה מספיק טוב, הכסף יגיע. אז מה שאמרתי, אנחנו נותנים שני טיפולים חינם, בסדר? טיפול אחד, טיפול שני. ובטיפול השלישי, אנחנו עושים איזשהו מחיר לקהילה, לא זוכרת מה זה היה, לצורך היה 350 שקלים, בסדר? וזה מה שהיה. והגיעו עליו בנות. אני מקצרת את הסיפור, היום הוא מפוצץ, פול קפסיטי, אי אפשר למצוא אצלו מקום, והוא כבר, לדעתי, לוקח כבר מעל 500, הוא נחשב תותח בתחומו, אגב, הוא מאוד מאוד צעיר, הוא מתחת לגיל, לדעתי, 25, ברמה הזאת. כי הוא לא תגידו איזה ברומו של עולם, קואוצ'ר צעיר, שהיה מאוד מאוד בטוח בעצמו, והוא הסכים לעשות את זה, והוא מפוצץ היום בעבודה, כי החינם הזה, בסדר? הרי שבן אדם בא פעם אחת, בא פעמיים, אם מספיק טוב לו, הוא מוכן כבר לשלם את ה-350, כי עברנו את החסם. החסם זה רק הפעם הראשונה הזאת של מה, ואם אני לא אתחבר, ואם אני לא זה מה, אני זרוק 350, עכשיו אני אתחיל לעבור קואוצ'רים ואני לא אטופל אף פעם, אז עברנו את החסם, בוא נהיה יצירתיים. הרי בסופו של דבר, אני עבדתי בחינם, אגב, אני עד היום עובד בחינם. כשאני רוצה, אם אני היום רוצה לעבוד עם רל פלורן, איך אני, אגב, אני חושבת שאני בין הראשונות שעבדה עם רל פלורן בארץ, משיתוף פעולה, זאת אומרת, איך עשיתי את זה? אז אתם תוכן בחינם. באתי, צילמתי, תיאגתי, ואמרתי, הנה, תראו. אז זה אותו דבר. עכשיו, אנשים נראים, מה, אני שווה, אני, את בסדר, אתה שווה, אבל שיכירו אותך קודם, בוא תקפוץ למים, בוא תיתן משהו, כאילו, תיתן ואז תבקש. ויהיה לך הרבה יותר קל, אתה תקפוץ הרבה יותר מהר, לצורך העניין, אם עכשיו נגיד אחי הקטן, אני שאל אותי, אני רוצה להיות איש עסקים, אני אומרת, מבחינתי, לך לאיש עסקים שאתה הכי מעריך בעולם, ותגיד לו, אני רוצה להיות נושא כלים שלך. נושא כלים רוצה ללכת איתך, רוצה את העוזר האישי שלך להכין לך קפה, אבל לשבת לידך. כאילו, לפתוח את הראש, לחשוב אחרת, כי בסוף, מה זה היה לעשות בחינם? זה שווה ערך השקעה. שוב אנחנו מדברים על השקעה. בעיה שהוא מוכן להשקיע בעצמו, זה בעיה שירוויח. וזה לא משנה באיזה דרך זה להשקיע בעצמך מבחינת כסף, בעסק שלך, בשיווק, בפרסום. אז לעשות דברים בחינם. ועכשיו אני רגע אלך לכל המקצועות, כי אנחנו רוצים טיפול לכולם. אז כל מי שרוצה להיכנס לאינסטגרם, דבר ראשון, נשלח הודעות לכל הבלוגות, לכל היצרות הורים, לכולם, לכולם. תשגרו, לא נעים, כן נעים. כל האמירה הזאת היא לא נעה להודעות. אז היא לא נעה, בסדר גמור. אבל פעם בה היא כן עונה, ופעם בה היא כן רואה הודעה, וזה גם לא רלוונטי, זה תקופות. אני יכולה להגיד לך שאני קיבלתי מיליארד הודעות, מיליארד הודעות על כל מיני גולשים. בסדר? אני גולש, בוא נעשה משהו עם גלישה וזה. שאני, כן, 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 כן. יום אחד קמתי בבוקר ככה, אני רוצה לגלוש. ובדיוק באותו יום קיבלתי הודעה ממישהו. אני מדריך גלישה, עכשיו אני אתחיל לחפש את האלה של הכ... אני לקחתי אותו. הוא היה הראשון. You never know. קודם כל, לשגר, לשלוח, שלח לחמך, מה שיצא, יצא. זה אחד. שתיים, תשקיע כסף. אתם יכולים כן ללכת לבלוגריות יותר קטנות. אגב, הן לא פחות משפיעות, הן יכולות להיות מאוד מאוד משפיעות, ודבר מוביל לדבר. אבל תתנו, לא לסגור. אני עכשיו את הטיפים שלי, אני לא עכשיו מפחדת שאולי זה חלק מההרצאה שלי, ואז מי כבר יבוא להרצאה שלי. לתת, לתת, לתת. אנחנו בסוף, האין סוף הזה שכולם מדברים עליו, וההתפתחות היא בלתי נגמרת. תמיד יהיה לי עוד מה להגיד. תמיד אני אחדש את עצמי וישדרג את עצמי, ותמיד יהיה אייפון 15 ו-16 ו-17. וכשאתה נמצא באיזשהו הסתכלות שאני אייפון 10, בסדר? ואני לא יכולת את הסודות שלי, ואני לא רוצה שיגנבו לי, ואני זה, ומה עכשיו אני אתן זה בחינם, אז איך ישלמו לי? אתה תיתן בחינם, בסדר? אתה תגדל, אתה תביא משהו יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. לא לשמור לעצמך, להפיץ את הדבר הזה. אם עכשיו את מטפלת ב, לא יודעת, שיאצו, איך היא... אני עכשיו, אם אתה מאמן כושר, ואני מקבלת הרבה הודעות, בסדר? על מאמני כושר. איי, מה קורה? אני אשמח להיות המאמנת שלך, להגיע לך לשיעור, לאיפה שתחליטי, ותעלי 10 סטורי, 5 פוסטים, תלבשי חולצה שלי 3 שנים, ותשלמי לי גם כסף. זה הכל כזה, שזה חמוד. ואני מבינה את זה. אני לא מבקרת את זה. אני לגמרי מבינה שבסופו של דבר, היא לא מבינה שיש לי מיליארד הודעות כאלה, לא תפסת את תשומת ליבי, לא, עכשיו, דמיין עכשיו, היא תשלחת לי, תקשיבי. אני רוצה את המאמנת הכי טובה בארץ. אני מוכנה להגיע לך 3 פעמים בשבוע לבית שלך, לעשות לך אימון, להביא לך תוצאות של החיים. אם את תהיה מרוצה, אני ממש אשמח שתרימי לי. איזה כיף. 3 פעמים בשבוע. עכשיו, מה זה דורש ממנה? להגיע אליי? כמה דלק? חניה? על החניה תפחדת? על 20 שקלים? בואי תעשי לי אימונים. אם אני אצא פצצה אחרי הדבר הזה ואני ארגיש טוב עם הגוף שלי, מה את חושבת שאני לא אגיד, תראו, זאת, את איתי 3 פעמים בשבוע. מה יקרה באופן אוטומטי? אני כל המרים לך, גם אני לא אצטרך להרים לך. אנשים יראו את התוצאות. אבל לא, מה אני? 3 פעמים בשבוע? מה אני עובד חינם? חיים, את לא עובד חינם. הקמפיין שלי עולה הרבה יותר מ3 פעמים בשבוע, כפול 4 פעמים. בחודש. אתה מבין? וגם אם זה עולה פחות. מה זה משנה? את רוצה חשיפה? קפיצי למים, קחי את המושכות. כאילו, תעשי דברים יוצאי דופן, לא עכשיו. לא, אבל מה? זה חינם. בסדר, חינם. גם אני עשיתי חינם. איך שהגעתי, זה בחינם. אני לקחתי, קניתי מוצרים. שיווקתי אותם בחינם. העליתי קודי קופון בחינם. אני זוכרת את הקמפיין הראשון שלי, נראה לי ללווידו, גיליתי קרם צוואר, קניתי קרם צוואר 250 שקלים, ואני זוכרת שהתקשרתי להם ורציתי כי הוא עשה איתם קמפיין, לא רצו לשלם לי. אני כמעט בטוחה, יכול להיות שאני ממציאה את הסיפור, אבל לא משנה, זה אחלה פאנץ'. כאילו, אני לא יודעת, אולי זה הם, אולי
זה... זה נכון, אני זוכרת את זה עוד.
כן, אז אני פשוט לא זוכרת אם הם הראשונים שלא שילמו לי, והעליתי קוד קופון, לא משנה. בקיצור, לא רצו לשלם לי, ואמרתי, לא, אל תשלמו לי. תביאו לי קוד לעוקבים. כן, שהם ירוויחו, לא אכפת לי מהכסף. אני הסתכלתי, והם נתנו לי, סבא, והיה מכירות מטורפות, הם אמרו לי שאני מכרתי יותר מבנות שהן A-list וכאלה, ומפה לשם, אחרי זה הם שילמו לי יותר, אני נראה לי שאסור להגיד סכומים כי אני חתומה בחוזים, אבל שילמו לי בוא נגיד סכום יפה, אחרי זה הם הכפילו לי את הסכום, אחרי זה הם שילשו לי את הסכום, ואחרי זה הם לעתיד הגיעו לכפול 10 מהסכום הראשון. כפול 10 מהסכום הראשון שהם שילמו לי תוך שנתיים. סבא, אבל ממה זה התחיל? מזה שאני קניתי את המוצר ב-250 שקלים, זוכרת שקניתי את המוצר, זוכרת שאמרתי, תקשיבו, אני קניתי מוצר ב-250 שקלים, לא היה לי שקל תחת. אבל אתם יודעים מה היה? נכנסתי לחנות טבע, אמרתי, המוכרת, תקשיבי, אני חייבת את הדברים הכי מטורפים שלך. אז הביאה לי משהו לחשק מיני, וזה אמרתי לו, אוקיי, בואו לא נשים את עצמי במסגרת הזאת, נהיה לי משהו אחר, ואז היא אמרה לי, קרם לצבא. אמרתי, קרם לצבא? ואתה יודע, השתמשתי, ועשיתי תמונה לפני ואחרי, ועשיתי את זה. ובסוף, כן, ככה מגיעים. כאילו לפתוח את הראש ובעיקר לשחרר. אני את החלומות שלי ואת הסטארט-אפים שלי, אני יכולה להגיד לך בפודקאסט. למה? כי אף אחד לא יעשה את זה כמוני. יש מקום לכולם, ותמיד יהיה מקום לכולם, ותמיד יהיה יותר, ותמיד יהיה יותר טוב. יש יותר טובה מחברה הכי טובה שלי. אין לי עדיין בעל, אבל בטוח יהיה מישהו יותר טוב מבעלי. אבל יש את משהו שלך. ולהפיץ את זה לעולם. לא לסגור. כי ברגע שאתה סוגר, אתה סוגר צריך את הנזל, אתה סוגר צריך את הגודל, אתה סוגר צריך את זה. להיות פתוח. אנשים לא רוצים לרמות אחד השני, ואם מישהו ירמה אותך, אז אתה תלמד מזה משהו. אבל ללכת, פשוט ללכת את הדרך. אתה מבין? לקבל, להכיל, דבר מוביל, דבר פשוט. לא להיסגר.
קודם כל, אני מאוד מאוד מתחבר. אני יכול להגיד שככה, אני את הייעוצים האישיים שלי התחלתי חינם לגמרי, מבלי לקרוא לזה ייעוצים בכלל, זה היה אהבה שלי. אהבתי לשמוע סיפורים של אנשים, זה היה תמיד אחרי העבודה, הייתי שעתיים ביום, כל יום, במשך שנתיים, הסתכלתי על זה כמו קומר, אנשים מספרים את הדברים הכי אישיים שלהם, ואני מנסה לפתור את זה כמו חידה, יש לי לגו, ואני צריך עם הדבר הזה לבנות איזשהו מגדל, ולפעמים אין לי גם את התשובה, אבל אני יודע שאם אין לי את התשובה, אני אלך לחפש אותה. הרבה יותר מאותו בן אדם שהוא פשוט בנה אליי, כי הוא לא יודע לאן לפנות, אוקיי? וככה זה אטלט התפתח, ואיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני אסתם את זה, זה ממש מעניין אותי, זה מה שמסקרן אותי, אז אני יכול לעשות את זה רק בטלפון, אני אעשה את זה עם אקסל, אני אעשה את זה כל מיני דברים, הוספתי כל מיני שיטות, כל מיני דברים, פיתחתי לעצמי איזושהי שיטה שבשלב שמתי אותה על עצמי, וראיתי שזה עובד. וככה נהייתי בעצם מתכנן פיננסי של עצמי, ומכאן הלכתי ללמוד את זה באופן מקצועי. זאת אומרת, ככה זה עבד. אם אני לוקח גם את הדבר הזה, והופך אותו ממש למה שאנחנו עושים כרגע, פודקאסט, אוקיי? שהפודקאסט המאזינים מקבלים המון ערך בחינם לגמרי, אנחנו עושים את זה כל שבוע, בלי לבקש תמורה מאף אחד. אני יכול להגיד שאולי 90, אין לי סטטיסטיקה מדויקת, אבל 90% מהלקוחות שלי, האישיים.
אני מקווה שיש לך חסויות, כן? אם מדברים על כסף.
אז יש פרקים חסויות, פרקים בלי, אבל 90% מהלקוחות שלי מגיעים מהפודקאסט. אני שואל, הרי, איך הגעתם אליי, אוקיי? אז מה הם אומרים לעצמם? אם זה הילה שהוא נותן לי בפודקאסט בחינם, מה הוא יתן לי בתשלום? כי אני, כמו שאמרת, אין סודות, אני אומר הכל. כן. אני אומר את המשפט שאני גם אומר אותו גם בפגישה. כן. אני אומר את אותו משפט. בפגישה זה יותר מותם אישית, זה עם איזה גושפנקה, זה עם איזשהו אקסל, זה עם אולי תמיכה, אבל בתכלס, אני בעד לשתף כמה שיותר, לא לשמור שום דבר, וזה מה שיביא לכם בסוף הכי הרבה.
לגמרי.
טוב, אני רוצה לקחת אותנו קצת להשקעות. סורי שאני כל פעם לוקחת אותנו לככה ידע שווה כסף שלנו, אבל
היא מקהלת אותנו, אנחנו מאבדים את זה, הולכים למחוזות חדשים.
אנחנו בכיכר של ימינה, היא שמאלה.
מי שלא יודע, נטע ככה הייתה תקופה מתווכת.
נכון.
מה שאומרים מתווכת, אני לא בטוחה.
מתווכת.
מתווכת, סבבה. אני יודעת ככה שאת רצית להשקיע בנדלן בארץ, אז מה באמת קורה עם זה? מה דעתך על זה? ספרי לנו קצת.
את האמת שהתחלתי ללכת לכיוונים אחרים קצת.
וואלה.
ברמת ההשקעה גם של העסק שלי. הגעתי איזושהי נקודה שהייתי אמורה לעשות משהו עם שותפים בעסק, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני פחות מעוניינת להכניס כרגע, לא משהו שאני לא רוצה, אני רוצה. אבל את האנשים הנכונים, אני משערת שכל בעל עסק עובר את זה, בסוף, אתה יודע, לפעמים אתה רוצה לקחת שותף כדי להתקדם יותר מהר, אבל דווקא בסוף השותף חייב להיות מישהו שמביא לך משהו שאין לך, אחרת אני מוכנה לשלם גם 100,000 שקל משכורת, אבל למה שהוא ייקח אחוזים? אז אני עושה דברים בתוך העסק, לא השקעתי בסוף, בנדלן, זאת אומרת, לא קניתי, אבל אני מאמינה שזה משהו שיקרה בתחילת השנה. לצערי, אני קצת בקריסה. אבל זה חלק מההתקדמות, אין מה לעשות.
אבל באופן כללי, את משקיעה קצת?
אגב, לגבי הנדלן, מה שהיה, שכחתי, אני באתי לקנות דירה, והייתה לי אינטואיציה, לא לקנות. וכולם אמרו לי, לא, מה פתאום, את חייבת, אין דבר כזה, אחרים לא יורדים.
זה היה ממש
לא מזמן. כן, זה היה לפני 9 חודשים התחלתי לחפש, ואז אמרתי, יש לי תחושה לא טובה, כאילו, והרגשתי שהמחירים הולכים לרדת, אמרו לי, תקשיב, 30 שנה לא ירד, עכשיו ירד.
את רוצה להגיד באיזה אזור זה היה?
כן, זה היה ברעננה.
אוקיי.
או רעננה או הבית שלי, כזה רמת גן, יש איזשהו מגדל, ומחירים ירדו בטירוף, שלא נדבר גם על כל עניין התנאים, זאת אומרת, מבחינת הקנייה, 20-80, לא צמוד, קחי זה, קחי זה, קחי גם עוד 3 חניות, רק תקחי, רק תקחי. היום כאילו ממש נלחמים, אני הטלפון שלי, בגלל שהייתי בקשר עם הרבה, אז רק תקחי, רק תקחי. כן, אז היה לי מזל, כי המחירים שהדירות הספציפיות שאני התעניינתי בהם ירדו באזור ה-300-400 אלף שקלים, שזה ממש משמעותי. וזה תוך 3 חודשים, לא תוך כמה שנים.
באמת מטורף.
כן, שהדירות החדשות. מעניין לאן זה עוד ילך. הייתי עוד רידה קטנה, אבל you never know. בכל מקרה, הכל מדויק.
והשקעות בכללי, כי את גם עשית איזשהו קורס כזה של השקעות, התחלת להשקיע שוק ההון.
נכון, עשיתי השקעות, לא משהו שאני יכולה להגיד שאני הבן אדם לשאול אותו על ההשקעות הכי גדולות. לא, יש לי אנשים שמומחים, שמתעסקים בזה. אני מאוד מאמינה שבסופו של דבר, את לא יכולה להיות טובה בהכל, ואני... יש גבול לקפסיטי של דברים שאני יכולה ללמוד, ובסוף ההשקעות זה משהו שהוא מאוד 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 on the point, אתה יודע, זה כאילו מהיום למחר, ממחר להיום, כל הזמן מתקדם, כל הזמן משתנה, ויש לי מומחים בדברים שאני פחות חזקה בהם, או דברים שפחות יש לי זמן, אתה יודעת, להשקיע בהם את כל זמני, אז אני לא זאתי ששמה את הכסף, אני זאתי שמקבלת את הטלפון ונותנת את ה... אוקיי?
אבל את משקיעה. מעולה.
אז מעולה, אז בואו אנחנו ככה לקראת סיום.
זהו? לא דיברנו על כסף בכלל.
אז אנשים פה כבר, הם בדיוק בכיכר שם לפני הגעה לעבודה.
מורו דה סן פאולו.
אז בואו ננסה ככה, קאט, זה באמת 3 טיפים שאת יכולה ככה לתת מהניסיון, נקרא לזה העסקי שלך. אנשים ששומעים אותנו, שיש לי ממש פרקטי, שאנשים יכולים ליישם אצלם ככה במהלך הדרך.
במהלך העסק או בתחילת הדרך?
במהלך העסק.
במהלך העסק. טוב, אז אני חושבת שהטיפ החשוב ביותר זה, שוב, לא לשמור לעצמך. זה משהו שצריך לנפץ, כי זה פשוט תוקע אנשים. אני רואה איך אנשים פשוט תקועים, כי יש להם, הרבה פעמים זה גם אנשים מאוד ערכיים, שכאילו לא, זה לא נראה טוב. נגיד, סתם היה לי פעם איזשהו שיחה עם איזשהו מותג, שאמרו, אני מעדיף למכור, מרוב שהם ערכיים וטובים, זה היה מותג תכשיטים. אז הם מכרו את התכשיטים ביותר זול. סבא, משאר המתחרים. ואז כשבעצם רצינו לתת הנחה, אז הם לא עליהם יותר מדי בשר לתת הנחה, ואמרתי להם, תקשיבו, אתם חייבים להעלות את המחירים. ואז אמרו לי, למה? אמרתי להם, כי תסתכלו על המותג שלכם, תסתכלו על הקופסה שלכם, תסתכלו על השקית שלכם, אתם מתחרים במותגים מסוימים. עכשיו, הם מטוב לב שרוצים להנגיש, אז זה נראה ככה. אמרתי להם, בסוף, לוקחים יותר כסף, זה לא ממקום של גרידיות, זה כדי להגדיל את העסק, כדי להביא עוד אנשים לשירות לקוחות, כדי לעשות קופסה יותר יפה, כי בסוף זה מותג. כל אתה לא... והם היו מאוד 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 מקובעים. זאת אומרת, כל הקיבעון הזה, בכללי, לא משנה, גם ברמת הלתת מידע, גם ברמה שאם אתה בטוח שאתה צודק ואתה הולך בדרך מסוימת ומשהו לא עובד, עצור רגע ושים לצלך סימן שאלה. אולי אני טועה. אולי יש עוד דרך. היום דיברתי עם מישהי, בפעם ה-200 מנסה לעשות איתי קמפיין, אמרתי לה, בסוף השיחה, את יודעת מה? אולי אני אזיז את הגבינה שלי. תני לי רגע, שנייה, אני צריכה לנשום את זה. בסדר? כי אנשים עושים את זה. והם עושים את זה סבבה, אבל לי יש את הערכים ואת העקרונות, אני לא עושה את זה, אני... אבל למה? למה את לא עושה את זה? כאילו, את מאמינה במוצר, מה? פשוט יותר מדי קמפיינים, אבל זה מוצר טוב. למה? כאילו, אתה מבין? בוא נזיז את הגבינה שלנו, אולי זה דווקא יכול לעשות משהו טוב, זה גם מעניין את העוקבים. כאילו, כל אחד לפעמים קושי, נקודה, סימן קריאה להעיף, תמיד להיות פתוח, תמיד לשמוע, לתת לאנשים לדבר, גם אם אתם לא, גם אם אתם לא מסכים כלום, מה שהם אומרים. לכל אחד יש את הפסיק שיכול להזיז לך עולם שלם. אני תמיד אומרת שהחיים שלי משתנים 20 פעם ביום. כל בן אדם משנה את חיי. כל בן אדם שאני מדברת איתו לדקה, נותן לי איזה תובנה, נותן לי איזה משהו. אני לא בן אדם שפעם ביום משתנים חיי. כל יום משתנים חיי. אני נהנית מזה רצח כי החיים, אתה יודע, תמיד מעניינים. כל יום אני קמה לעולם אחר. אז באמת לשנות את דעתך, להיות פתוח לעולם, לתת כמה שיותר, לתת את הידע שלך, לתת את השפע שלך, לא לפחד מחינם, לא להגיד אני מותג, אני מוזיל, לא מוזיל. תשגר את עצמך, תעוף קדימה. ועוד דבר, זה באמת לא להגדיר את עצמך. אני חושבת שזה הסיכום של הכל. לא לתת לאנשים ולעצמך להגדיר את עצמך. שום דבר לא אומר עליך כלום. אם אתה תצליח או לא תצליח, זה לא אומר לך כלום. אם פנית ימינה וזה לא עבד, זה לא אומר לך כלום. אם אין... שום דבר, אתה יודע מה? יותר מזה. אם עשית קמפיין, בסדר, אני אקח סטרי, אני מנסה לדמיין את עצמי. עשיתי קמפיין והוא לצורך העניין, בוא ניקח בירה, בסדר? אני הרי בודקת מוצרים. מודקתם 3 חודשים, אני עושה את המוות למותגים. עד שאני, זה, אני בגלל זה אני לא משווקת כמעט כלום, כי יוצאת הנשמה. יש לי 5 קמפיינים קבועים, ואיתם אני רצה. אני לא, אין לי כלום חדש, כי אני מפחדת. מפחדת לקחת אחריות. אגב, זה העניין הערכי שלי, שאני לא, אני מאוד קשה. אבל בוא נניח, הייתי לוקח איזשהו מותג, ועוד שנה מתפרסם שהוא עושה משהו רע, נזק וזה. אז מה היה קורה? זה היה עשית המותג? אני עשיתי את זה במקום רע? לא, אז מה אני אעשה? אני צריך להגיד, יאללה, תראו מה זה. אי אפשר תמיד, כאילו, לפעמים אנחנו טועים, לפעמים אנחנו לא עושים את הבדיקה עד הסוף, לפעמים הדברים, מה זה אומר עליי? שאני לא טובה, שלא בדקתי, שאני שקרנית, שאני מה? שאני מה? כלום. כאילו, כל עוד אתה עושה את הדברים עם יד על הלב, עם הדרך שלך, עם האמונה שלך, עם אתה, עם הרגשה שאתה עושה משהו בכללי, טוב, נראה לי זה הטופ אוף דה טופ, לא לעשות דברים בשביל כסף, כן? כל עוד אנחנו עושים בשביל כסף, אז אנחנו עושים הכי פחות כסף, ואם אנחנו עושים כסף חלילה וחס, דרך, כי אנחנו רצינו לעשות כסף, אז יכול לקרות אחד משתי הדברים, או שאנחנו ניפול מאוד מהר, כי את רומא לא בנו ביום, ואי אפשר, אני לא מכירה בן אדם אחד שהצליח ביום. מי שהצליח ביום, הוא גם נפל. מאוד מהר. אגב, יכול להיות שזה חלק מהסיפור חיים שלו, ואז הוא ירים את עצמו דרך מקום אחר. אנחנו לא עכשיו מבטלים.
זה בדיוק כמו בהשקעות. אם הקריפטו יעלה ביום אלפי אחוזים, הוא גם ירד יום אחרי זה.
בדיוק. אז זה אחד, והדבר השני זה שאתה יכול לעשות כסף, אבל בסוף החיים שלך הם כנראה יהיו לא כיפים. כי לעשות דברים בשביל הכסף, בסוף אם אין לך את התשוקה, ואין לך את הפשן, ואין לך את הלמה הזה, החזק, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אז אני לא יודעת אם זה שווה להיות מלא בכסף אבל עצוב. לא נראה לי, אני לא הייתי רוצה. הייתי מעדיפה להיות בלי כסף, אבל שמחה.
אז קודם כל, אני מאוד מאוד מתחבר לכל מה שאמרת עכשיו, ואני נפגש באמת עם הרבה מאוד אנשים, והדבר הראשון שאני שואל אנשים באמת זה מה הם באמת רוצים להשיג. זאת אומרת, אחת השאלות שאני שואל זה, אם כסף לא אישו בחיים,
נכון,
האם התקע מחר בבוקר, לאותו בוקר.
נכון.
ורוב האנשים עונים לי שלא. אז אני אומר, אז אפרופו להזיז את הגבינה, אז תזיז את הגבינה. אני לא אומר את זה ככה, אבל מעכשיו אני אשתנה של המשפט הזה.
NC.
סבבה. אז ואז אנשים פתאום נפל להם מהסימון, רגע, הפעם אנחנו כל מיני רצים בחיים, אנחנו לא עוצרים רגע לחשוב מה אנחנו רוצים מהחיים. איך אני רוצה שיראה היום שלי מחר? עכשיו, אם אני יודע לאן אני רוצה להגיע, אני יכול לגזור מה אני רוצה לעשות, מה הפעולות שאני צריך לעשות היום. לא בטוח שאני אצליח להגיע לאן שאני רוצה, אבל אם אני לא אנסה, אז מה זה שווה? אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד אנשים ככה מיליארדרים או עשירים מאוד בארצות הברית שעשו רעיון איתם, רובם מבוגרים, 80 פלוס, ושאלו אותם האם יש דברים בחיים שמתחרטים עליהם, אז הדבר האחרון שמתחרטים עליהם זה כסף. מתחרטים על דברים שהם לא ניסו, שהם לא עשו. זה הדבר באמת הכי מעניין. טוב, אז האמת שלי, הזמן עבר ממש מהר.
וואי, לא מאמינה שנגמר.
גם לי.
אז אני מאוד מאוד נהניתי.
תודה רבה.
אני מקווה שגם אתם ככה מאזינים ומאזינות. אז אתם מוזמנים ככה לעקוב אחרי נטע צ'רנר, אחרי האינסטגרם שלה.
רגע, שיווק, תפרסם את הפודקאסט שלי שעולה היום. תן איזה.
אז הנה, זה האמת אמרנו קודם. אז באמת הפודקאסט עולה היום. אנחנו עכשיו מקליטים את הפרק ב... מה אתה חיום?
שביל התשיעי,
עכשיו עולה הפודקאסט.
אז אני לא יודע מתי תשמעו את זה, אבל אתם יכולים עכשיו לעקוב באמת, לראות איך נטע משתפרת מפרק לפרק, אז...
נכון.
ותראו ממש את התהליך, כאילו זה בסוף...
הקלטתי אתמול את הפרק השני, ואני אומרת לך, אני הייתי... וואו, כאילו כפול מיליון יותר טובה מהפרק הראשון, והפרק הראשון היה גם טוב, אבל כאילו פי מיליון יותר טובה, ובסוף, כן. זה לא אומר לכם. לגמרי, משתפרים, ממשיכים. התפתחות אישית, חברים, התפתחות אישית, ו...
וקפצו למים.
וקפצו למים.
כמו שאנחנו תמיד אומרים, צאו להשקיע, במקום צאו להצביע, זה צאו להשקיע, זה ככה המוטו שלנו.
וגם בסוף לא משנה כמה ילמדו אותך, אתה יודע, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה בזה, אבל אני עכשיו עושה תנועות של אני שוחה, בסדר? אז תדמיינו שעכשיו מורה מלמד אותי לשחות מחוץ למים, אוקיי? כל עוד לא נכנסתי למים, אני לא אבין את המשקל, את העומק, את התנועה.
לגמרי.
אתה חייב לשחות בתוך המים, אתה יכול לשאול שאלות ולשמוע פודקאסטים ולקרוא ספרים וזה, אבל כל אתה לא לומד את זה על פסחה, אני למדתי בבין תחומי מנהל עסקים והתמחות במימון, בסדר? ואחד הדברים שהיו לי הכי קשים זה שפשוט לא שכרתי כלום. כי לא היה לי אז עסק, אבל דווקא היו לי המון חברים שהם היו בגיל 30 עם עסקים, הם לקחו את השיעור וישר יישמו אותו בעסק שלהם. קוד, אתה לומד על הפרקטיקה, ואני, אתה יודע מה, לסיכום אני גם אגיד עוד משהו, הרבה אנשים שאוהבים ספרים וכלכלה, ובדרך כלל אנשים ששומעים את הפודקאסטים כאלה, הם בדרך כלל אנשים שאוהבים לשאוב מידע, אז יש הרבה אנשים שפשוט נשארים שם לנצח. מידע, 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 מידע. לכו, תתחילו. קפצו למים, תחליטו אחרי זה ללכת למטבח, להיות שף, תחליטו...
מקסימום טיטו,
אבל ככה אתם תמצאו כיכרות. אם אתה תלך כל הזמן באותה כיכר, אתה תראה כל הזמן את אותו נוף, אתה תראה את אותם אופציות, אתה לא תראה מה עוד יש, אתה צריך להתקדם לכיכר הבאה, מתקדמים לכיכר הבאה, כשבוחרים פנייה. תבחר פנייה לא טובה, אחרי זה תשנה את הכיוון. אבל תפנה לאנשהו. כי להמשיך לשמוע פודקאסטים, ועוד, 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 לא אביא אותך לכלום. אני עכשיו פתחתי את הפודקאסט, אני לא אמרתי שאני הולכת עכשיו להיות הפודקאסט הכי גדול בעולם, אין לי מושג, אבל התחלתי, אני תמיד רציתי לעשות, יאללה, עשיתי פודקאסט, מחר אולי אני אחליט ש... לא יודעת, בא לי להיות דיילת. לא יודעת. וכאילו, וגם לא אכפת לי. כאילו, מה יהיה מחר? אני חיה את היום, אולי אני אצא מפה ואני אדרס. כאילו, באמת. אז כזה, פשוט לבחור, פשוט לעשות, פשוט לקפוץ, אני לא יודעת מה...
אז אפרופו פודקאסטים, אז ככה איזשהו טיפ ממני, תבחרו לכם יום, שעה, שאתם ככה עושים את הפודקאסט, אז נעשה את זה פעם בחודש, פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אבל תתמידו, אוקיי? אנחנו כבר מתמידים נראה לי למעלה משנתיים, והתוצאות בעד עצמן.
אם אתה רוצה פודקאסט להתמיד.
כמובן,
אם אתה רוצה פודקאסט. ועוד דבר חשוב, אם אתם שומעי הפודקאסטים ומחורי הפודקאסטים, אז אחרי שאתם שומעים פודקאסט, תנו לעצמכם כמה ימים רגע להקל את הפודקאסט ששמעתם, לחשוב על הדברים, לתת להם לשקוע, כי הדברים לוקח להם זמן לשקוע. וכשאנחנו שומעים, זה כמו, אתה יודע, אתה קורא 3 ספרים בשבוע, לא קראת כלום, זה כמו אוויר. אין זמן למוח שאתה לוקח זמן לספוג את הדברים. והמכונה הזאת של יאללה, לטרוף את כל העולם, לאכול את כל הספרים, אתה צריך שנייה רגע להטמיע את הרעיון. אז גם שם, למדת משהו רגע, לעצור, לחשוב על זה. ממש לחשוב על זה, לדבר על זה, לחיות את זה. כמו שאני אמרתם, תתחילו לקרוא את מי זיז את הגבינה שלי, אז אני כל הזמן מדברת על זה. אבל אני קראת את הספר ולא דיברת על זה יותר, זה נגמר. שאתה תראה שאתה איך אתה מזיז את הגבינה שלך כל הזמן. אני מדברת על זה בלי סוף באינסטגרם שלי, ופתאום זה הוטמע. כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה, ואז זה נהיה או יותר חזק בראש, ואו יותר חזק בראש, ואו יותר חזק בראש.
זה אגב טיפ מצוין בעיניי. אני אתן ככה עוד טיפים לך כבר בשבונג, אז...
יא, טיפ, יא.
אז אני יש לי ככה איזושהי משימה עם עצמי, כל מוצש, אני אומר לעצמי, אני מקדם את עצמי, אני קורא לזה שי פלוס פלוס, זה ככה בא מ-C++ פעם הייתי מתכנת, אז ככה מוח עובד. אז אני מקדם את עצמי במשהו אחד פיננסי השבוע. אוקיי? זה יכול להיות השקעה מסוימת, זה יכול להיות לקחת הלוואה, זה יכול להיות לסגור הלוואה, זה יכול להיות לחסוך במשהו, זה יכול... משהו אחד, אבל אם אני אעשה את זה כל שבוע, משהו אחד, אחד בשבוע, זה לא המון, אני לא אומר אחד ביום זה מאוד מאוד קשה.
לתת לעצמך משימות שאתה יכול לעמוד בהם.
אז אחד בשבוע, ואני מתמיד, לאורך זמן אני פשוט מטורף, אני כל הזמן מתקדם, כל הזמן משתפר, כל הזמן גדל, ואז אם עכשיו נשים פה היינו עורכים, אז זה unstoppable, רק שזה...
אז אני אמרתי בדיוק אותו דבר ביום ראשון, אני נתתי לעצמי 5 משימות, אני נתת לעצמי בתחומים שונים, זאת אומרת, אחד זה משהו שיכול להיות חברתי, אחד זה משהו כלכלי, אחד זה משהו התקדמות, משהו חשוב בעבודה, שאני לא מגיעה אליו, כי אני עושה כל הזמן דברים דחופים. יש רשימה של כמה דברים, כאילו 5 דברים, בתחילת שבוע, כל אחד שיקח כמה מספרים, דברים שכמובן אתה יכול לעמוד בהם, שוואן סיימת אותם בסוף שבוע, השבוע זה היה שבוע טוב. ואז זה מקדם אותך בכל התחומים. זה גם איזושהי דרך שלאו דווקא פיננסית, זאת אומרת, אתה יכול לעשות ככה את פיננסית, אבל תוסיף לזה עוד איזה 4 דברים, נגיד סתם להיפגש עם האור, לעשות את הטלפון הזה שאתה דוחה 1,000,000 שנה, לשבת על הרעיון הזה או לקרוא את הספר הזה. זה כמה דברים שכל שבוע אתה לאט לאט, כל פעם אתה מתקדם קצת. כאילו זה מרגיש שאתה לא מתקדם, אבל אם אתה לוקח במקרו זה כבר, זה עוד צעד שמקדם אותך למטרה.
אגב, עוד טיפ ככה
שאני... נו, נו, בבדל של זה, של טיפים.
שהתחלתי ליישם...
לקראת סיום רק טיפים.
האמת לאחרונה, מי שנשאר עד הסוף באמת מקבל ככה את השמנת, בדיוק את הדובדבן. אז אני לאחרונה מאוד מאוד אוהב לשחק טניס, ומצאתי ככה פרטנרים מעניינים, שגם מדברים על כסף, גם עסקים, וגם עושים עסקים תוך כדי הטניס. ובהתחלה זה הייתי עושה משחק טניס רק בסופאשים. וזה כאילו קצת כמו להיות שכיר, כאילו, למה רק בסוף אני יכול לשחק תמיד? ואז אמרתי עצמי, אני משחק טניס באמצע היום. ואז פתאום ששמתי עצמי באמצע היום לשחק טניס, אז יש כזה את התארגנות לפני והתקלח אחרי, וזה כאילו קצת במרכאות הורס את היום. בתכלס זה הפך אותי לבימים של הטניס, אני בן אדם הכי פרודקטיבי שהייתי עלי אדמות, כי לפני הטניס אני יודע שאני חייב לתקתק דברים, וזה יום שכאילו מעצים אותי, שזה גם כיף. אז גם יש לי תחושה טובה, גם אני מאוד מאוד מתקדם, וגם אני ככה עף על המשימות. אז זה מה שלי אישית מאוד מאוד עוזר. תעשו דברים שהם לא שגרתיים, אוקיי? שימו לכם בלוז, תתחייבו לזה עם עצמכם, ממש כמו לחתום, ויאללה, יאללה לעסק.
צאו טיפ.
יאללה.
אז קודם כל, אני היום ביטלתי טניס סתם, כאילו אנקדוטה. ביטלתי, אני לבושה לבן, אבל בסוף לא הלכתי לטניס באמצע היום שלי. והרעיון היה על הטניס שרציתי להגיד לך. זאת אומרת שאני לא זוכרת. אבל זה היה טיפ מעולה. והיה קשור לטניס. מה זה היה? מה אמרת? מה היה המשפט האחרון? זה היה טיפ טוב, חבל.
שביום הזה של הטניס הוא הכי פרודקטיבי, כי הוא יודע שיש לו את זה, שזה תופס לו את היום.
כנראה שאנחנו צריכים לסיים. לפודקאסט הבא.
טוב, חברים, אז...
לשמור טעם של עוד.
אתם תראו איך בפודקאסט הבא שאנחנו נראה את נטע, היא תשתפר. אז ככה מפרק לפרק. אז טוב, באמת, אז תודה רבה שהזנתם, תודה רבה נטע.
תודה רבה לכם.
תודה רבה בטל.
כיף.
מאוד מאוד כיף. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, ידע שווה כסף, בכל הפלטפורמות, ידע מקף כסף, נקרא COIL, באינסטגרם, בטיק טוק, בטלגרם, קבוצת וואטסאפ, איפה שאתם רוצים, כמובן בפודקאסט, תפיצו לחברים אם אהבתם, ואם לא אהבתם, אז כמובן תספרו לנו, אנחנו נשתפר לפעם הבאה. יאללה, נתראה חברים.
תודה רבה. ביי.